ככה, זה כבר כמה שבועות שאתם רואים?
לא, שנה שעברה.
אה, אתה לא זוכר?
לא.
יפה.
הוא באינטרנט, אתה
רוצה. איי, 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 איי.
אז אחרי 10 שנים.
שנה שעברה, עשינו
שעד כמה,
עשינו שתי פרקים.
תשע שנים, 10 שנים. טוב, אנחנו, אם אנחנו מסכמים את פרק א' וב', כפי שנאמר על ידי האלשיך הקדוש, שהפרקים הללו הם למעשה המפתח של לראות את נפלאות השם. נפלאות השם שמתגלגלים כאשר המלך, הוא נמצא באסתר. מגילת אסתר זה לגלות וגילוי הדבר הנסתר. כלומר, דרכי השם בעולם הם מחשבותיי לא מחשבותיכם. כן? מבחינה זו שהקדוש ברוך הוא יש לו דרכים ומחשבות שהן תואמות את ההיסטוריה, ומה שהפסוק אומר, בינו שנות דור ודור, זה באמת צריך בינה. מה זה בינה? בינה זה להבין דבר מתוך דבר. יש דבר, והדבר הזה מגלה את מה שבתוך. יש תמיד את הצד החוץ, יהיה את הצד הפנים. בינו שנות דור ודור זה להבין דבר מתוך דבר. יש לך דבר, ומתוכו יש את הדבר הפנימי, שהוא הדבר שבו אתה צריך להגיע אליו. המעשים, הסביבה, האווירה, המאורעות שבהיסטוריה הם הדבר. ובתוך הדבר הזה, שנקרא מהלכים היסטוריים, יש לך את הנהגת השם. הנהגת השם שהיא כל הזמן מעשה דוחפת עבור גאולתם של ישראל. הגאולה של ישראל היא כל הזמן מתמשכת. היא כל הזמן פועלת. יד השם לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. רק אנחנו צריכים בינה, אנחנו צריכים תבונה. אנחנו צריכים עיניים פנימיות לראות את דרך השם. ודרך השם זה להיות איש אמונה. מה זה איש אמונה? אני כמה פעמים אמרתי שאמונה זה בא מלשון אומן. מה זה אומן? אומן זה אדם שהגיע לשליטה במעשה ידיו. השליטה הזאת עושה ש... מה זה האומן? אומן זה אדם שיש לו מחשבה, יש לו חשיבה, והחשיבה הזאת, מה שברעיונו, מה שבראשו, מה שברצונו להביע, יש לו את הדקסטריטי, את המיומנות לעשות נאמנה מה שהוא חושב. פיקאסו או מיכל אנג'לו או רמברנט או כן? מי שתרצו, יש לו בראש ציור, יש לו צורה, והוא מצליח דרך מעשי ידה לעשות שקף נאמן למחשבתו. זה ברור מה זה אומן. אומן זה להיות נאמן למחשבתו. כשאנחנו בעלי אמונה, אנחנו מאמינים, כלומר שאנחנו נאמנים, אנחנו אומרים אמן. מה זה אמן? אמן זה הכוונה שאנחנו קוראים לשם שהוא האומן, אנחנו אומרים לו אמן. כלומר, אנחנו מאמינים שהאומן, מה שהוא עושה זה אומנות. מהי אומנות? היא דבר שבמציאות משקף לאמיתת מחשבתו. השם פועל במציאות, יש לו מחשבה, ואנחנו לא מכירים את המחשבה. אנחנו צריכים לבחון את המציאות, להאמין שבמציאות, בתוך המציאות המתגלגלת, ההיסטוריה המתגלגלת, המאורעות המתגלגלים, יש את מחשבת השם. יש את המציאות של הדעת, להבין, של הבינה. וזה מרדכי. זה המרדכאיות של ההיסטוריה. אסתר זה יד השם הפועלת בעולם. ואסתר, גם אסתר שלנו, המלכה, היא כאילו הזרוע המבצעת של מה? של הבינה של מרדכי. מרדכי הוא מאמין, מרדכי הוא איש מאנשי כנסת הגדולה, הוא הזה שמשקם על ידי הבנתו ואמונתו שכל המהלך הזה הוא מהלך אלוקי. הוא משקם את כל הדור. הדור הזה היה מרוסק, הוא הגיע למשתה, הוא הגיע למשתה, הוא יודע מרדכי שזה מבטא ייאוש מהגאולה. במשתה הזה היו כלי המקדש, אמרנו. במשתה הזה באו ואכלו עם אחשוורוש. אין אונס. אין אונס פירושו של דבר שיש תחכום מצד האויב, מצד הרשע של ושתי ושל המן, שהם כל הזמן מנסים לטשטש את לטשטש את הצד הטוב. הם מנסים לטשטש את הצד הטוב. כל פעולתו של המן זה לטשטש את הצד הטוב. מה זה עמלק? עמלק הוא ההמשך של הנחש הקדמוני, בחומר הזוהר. הוא מזרעו של הנחש הקדמוני. מה פירוש? פירושו של דבר שהנחש הקדמוני בא לאישה ואומר לה דבר ברור. מהו הדבר הברור? יש במציאות של גן עדן, הקדוש ברוך הוא ברא את האיש ואת האישה ואת המציאות. הוא הכניס את האדם בגן עדן ואמר לו, אתה פה נמצא כדי לשומרה ולעובדה. יש המון המון עצים שאפשר ליהנות מהם, יש רק עץ אחד אסור לגעת בו. בא הנחש, מפתה את האישה שהעץ הזה היחידי שהוא עץ לא טוב. יש את המושגים של טוב ורע. במושגים של האלוקות, הטוב זה הטוב והרע זה הרע. מה זה הטוב? כל הפירות, מה שאתה רוצה. מה הרע? זה אל תאכל. מה יותר ברור מזה? זה הטוב, זה הרע. בא הנחש, עושה ככה, ואתה מתחיל לראות מה שרע. אולי זה טוב. ותראה אישה כי העץ, כן? טוב למראה, אחרי הפסוק, ולמאכל, או משהו כזה. אבל הוא טוב. פתאום הרע המוחלט שהשם בא ואמר זה רע, בא ואומר טוב. ככה המן. המן עושה את הכל רע כל הטוב הוא עושה רע, והרע זה כבר דבר יחסי. אין פה עמת יסוד. ומרדכי זה הבינה. הוא מתבונן בשנות דור ודור. הוא רואה המשתה, הוא יודע שתהיה גזירה. הוא יודע שתהיה גזירה. עכשיו הוא מתחיל להיות באיקון. כל הזמן דרוך. ועכשיו הוא מחכה למאורעות. וכל מאורע שיהיה, הוא רואה את יד השם, איך היא פועלת. הוא רואה את ושתי שנופלת. הוא רואה החיפוש. הוא רואה אסתר, המלכה שנלקחת. כשהיא הסתתרה, היא לא רצתה להיות למלכה. והיא כן נלקחת. ואז יש את המן שהולך וגדל. והולך וגדל. ואז יש את הגזירה. ומרדכי מתבונן. עושה אחד. ועוד אחד. ועוד אחד. הוא יודע את הכללים. יש תרופה שנבראת. איפה התרופה? בכל המציאות הזאת. נעלם. אבל יש לו כמה ספקות. יש לו כמה... ויש את המכה. כן, המכה, איפה היא תהיה? אבל לאט לאט הוא רואה את המכה והוא מזהה איפה התרופה. האם זה ברור מה שאני אומר? הוא יודע שאסתר שרעלתה לשלטון זה יד השם. למה זה? הוא עוד לא יודע. לכן הוא אומר לה להיות חכמים. הוא מזה להיות חכמים. שתיקה יפה לחכמים. לא מדברים עכשיו, לא מגלים שום דבר. כל עוד שהשם לא גילה עוד דרך המאורעות את מה הולך ומתרחש, לא מספיק מבינים באמונתנו את הבינה של בינו שנות דור ודור, אז יש לשתוק, יש להיזהר. כל צעד הוא יכול להיות לתהום. אז מה אתה עושה? אתה ממתין. לפעמים בהיסטוריה של עם ישראל יש צורך לא לעשות כלום, להמתין, לשתוק ולהמתין.
תתאפק.
שלום עכשיו. לא, מי אמר עכשיו? העכשיו הזה לעשות משהו עכשיו. השם מופז וכל כל הצדיקים האלה, החכמים הגדולים האלה, בוודאי שהם צדיקים, אבל חכמים, יספק רק שאחד בא ואומר לך שמה יש לנו עם עזה? מה יש לנו עם עזה? אתה לא יודע שהיא הריבון עלם ועלמיה שהוא שר כל ערב שבת, אם הוא שר אותו, אני מקווה שכן. זה רבי ישראל נג'רה שהיה רבה של עזה לפני כן, מספר שנים בסך הכל. אנחנו עם זקן, עם חכם, עם נבון, עם עתיק יומין. כשזה עולה על 100 שנה, זהו, זה נעלם מההיסטוריה שלנו. זה לא נעלם מההיסטוריה שלנו. אז כשאתה בא ואתה אומר שלום עכשיו, או אתה אומר פתרון עכשיו, מי אמר עכשיו? מה זה עכשיו? אתה הנה, יש פה בהיסטוריה דבר נורא והיום שהולך ומתגלגל, ובכל זאת, זה לא הזמן לעשות, לשתוק, וכל יום לבדוק, לבוא אל שער המלך, לשמוע, להתבונן. עוד לא הבנו, עוד לא להתקדם. איפה שאתה דורך זה שדה מוקשים. יש לך אויבים. אתה לא יכול לזוז. זה המגילה באה ללמד אותנו. מגילה לגלות את ההסתר. את הדרכים שהשם פועל בהם בשביל להוביל את גאולתם של ישראל. זה פרק ראשון ופרק שני. זה העניין. לחזור על פרק ראשון ופרק שני, עשיתי סיכום קצר. סיכומים קצר למה לעשות. מגילת אסתר זה הרבה עבודה. זה אומר לנו הרב, פה אז בפרק א' היה מוכן שנהיה מוכן לפורענות שהוא עולה לגדולה. אחר הדברים האלה בפרק ב', כן, יש חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי מת אשר עשת ואשר נגזר עליה. הרי בתחילת פרק ב' יש געגועים גדולים, שהרי מי גרם לבשתי להיהרג? ממוכן, שהוא המן, הוא כל הזמן מוכן לפורענות. המלך זוכר את ושתי. זכירה זה מתוך קשר, זה מתוך קשר. כשאתה זוכר את התורה זה בגלל שאתה קשור לתורה. כשאתה שוכח את התורה זה בגלל שאתה לא מספיק קשור אל התורה. זה עניין של קשר. זיכרון זה כמה שהקשר שלך הוא עמוק. פה נאמר זכר את ושתי בפרק ב'. הזיכרון לבשתי הוא מביע את הקשר העמוק שהיה לו. דרך מה? דרך היופי שלה, דרך ה... הוא אדם כליל, הוא לא אדם עמוק אחשוורוש הזה. הוא מתוחכם, הוא שליט על 127 מדינות. צריך להיות אדם חכם. החכמים שאמרו שהוא טיפש או חכם, שואלים את השאלה, זה לא במישור הפרקטי. זה בהרבה רובדים. אבל פה הוא זוכר את ושתי, את אשר עשתה, את אשר נגזר עליה. אגב, אנחנו כבר דקדקנו בפרק ראשון, המלכה ושתי ושתי המלכה. עכשיו, אולי שמעתם בשבת שיש ושתי המלכה ומלכה ושתי, זה שני צדדים שונים. אם אתה בא ואתה אומר המלכה ושתי, כלומר שהיא ושתי שבאה והיא מלכה מחמת עצמה. מחמת עצמה. למה? כי היא בת נבוכד נצר והביא למרודך. וכן? יש פה בלשצר. היא הנינה. היא הנכדה של נינה, יותר נכון, של נבוכד נצר. אבל מצד זה היא מלכה. אם לא, לא הייתה מלכה. מצד שני, אתה יכול לבוא ולומר שלא. ושתי המלכה. היא ושתי. למה היא מלכה? היא מלכה כי היא נשואה לאחשוורוש. זה יותר בא מאחשוורוש. ופה בוויכוח שהיה בין המן לאחשוורוש, כל הזמן אחשוורוש אמר ושתי המלכה. הוא הוריד לה את התואר של מלכה מצד העצמי. ומה אמר אחשוורוש? המלכה ושתי. המלכה ושתי. והוא מבין. אחשוורוש המן הוא מבין. רק הוא שם את ראשו לגיוטינה, וזה השם שמכין את התרופה למכה. כבר הפרק ראשון, הראש שלו הוא על הגיוטינה. עכשיו, מה השאלה? מתי? זה פרק א'. פה הוא כבר שם את ראשו על הגיוטינה. בפרק ב' מזכירים לך שהראש שלו הוא מונח על הגיוטינה. זה נכון שהוא הולך ועושה, אבל הראש שלו, למה? כי המלך זוכר את ושתי והוא מתגעגע אליה, ואת אשר נגזר עליה. את אשר נגזר עליה זה מי גרם שהגעגועים שלי לבשתי הם רק געגועים ואני לא יכול לבוא ולמצוא אותה. זה המן. המן שבעצתו הרעה עשה שאני ארוג אותה, שלא יכולתי לעשות אחרת מלהרוג אותה. יש לו בתחילת פרק ב' געגועים על ושתי וגם מחשבות רעות מאוד על המן. זה שהוא מגדל את המן זה מהלך פוליטי. אבל המהלך של הלב, הוא אומר, ריבונו של עולם, לא הייתי צריך לשמוע לרשע הזה. הרשע הזה הוא בדיוק זה. אבל האדם הזה. אז הוא עושה כעצתו, עכשיו הוא מחפש מלכה. והמלכה הזאת הופכת להיות אישה שמוצאת חן ועיני כל רואיה. אנחנו ראינו בפרק ב' את כל הנפלאות שיש בעניין הזה. ולא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. כן, אומר רש"י במקום בפרק ב' פסוק י', אשר לא תגיד, כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה, שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה. היא עושה כל מאמצים, גם שכבר היד תפסה אותה והכניסה אותה לתוך ה... יש פה דיוקים לעשות, שהיא קיבלה מיד את טיפול הרבה יותר טוב מכל שאר אנשים. כן, היא ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע הנערות הראויות לה. זה לא קרה לאף בת מהיפות הללו שבאו אל הארמון. מה שנאמר פה בפסוק ט', פסוק ח' ופסוק ט', והיא בישמע דבר מלבדתו ויקבץ נערות רבות ותיטב הנערה בעינה ותישא חסד לפניו. מה זה הדבר הזה? לא הגידה אסתר את עמה, בכל זאת היא לא אומרת, אף על פי שכבר הכניסו אותה בפנים, היא לא אומרת. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר ואת המלך ואת הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה. וה זה דבר גדול מאוד. טוב, אנחנו בפרק ב' ממשיכים עם כל המזימה הזאת של התילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו חודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע ויהב המלך. וזה אחרי אנחנו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, בפסוק חף אלף. אז זה בימים ההם, הרי, כן? אני עדיין בפרק ב' בפסוק חף אלף, אני עובר את הנקודות ציון. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, כן? וזה בימים ההם, אומר הליקוטי, ומרדכי יושב בשער המלך. בילקוט, כשנכנסה אסתר למלכות, אמרה לאחשוורוש, למה אין אתה עושה כשם שהיו המלכים הראשונים עושים? שהיו מושיבים אדם צדיק, יהודי, יושב בשער המלך, אברבנאל כזה, הרמב״ם כזה, שמגדולי היהדות שיושבים והם יועצי המלך. הרמב״ם לא היה יועץ המלך, הרמב״ם לא היה יועץ המלך, אברבנאל לא היה, ודון אברהם לא היה גם כן בספרד, וכן על הרשימה אינסופית של יהודים שהיו יועצי המלך. בא מרדכי ואומרת לו, אז אני, למה אתה לא עושה כמו כולם? יושב בשער המלך נבוכדנצר, הושיב את דניאל על פתחו, שאם יגיע לו דבר, היה אומר לו, כן? מה שאמר דניאל, לנבוכדנצר, אמר לה, מכרת את יהודי? הזה, כשר? אמרה לו, כן, יש כאן אדם כשר וצדיק, ושמו מרדכי, תכניס אותו. מיד שלח אחשוורוש אחרי מרדכי, נתן לו רשות לשב בשער המלך. מה זה שער המלך? זה עם השופטים. היושב בשער זה בשופט, זה בית, איך אומרים היום במוסד הזה, קוראים לו, הבית משפט העליון. זה הבית משפט העליון. הוא יושב בבית משפט העליון של כן? ועל ידי זה ניצול אחשוורוש מבגתן ותרש. לכן נאמר פה בפסוק ב', הימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצב בגתן ותרש שני עשריסי המלך, הם רוצים להרוג אותו באחשוורוש. ומרדכי שומע, כן, ויבוקש הדבר וימצא, והתעלו שניהם. אבל זה נעלם הדבר הזה. הנה התרופה, ההמשך של התרופה, את העניין של מה יקר של מרדכי. מה עשה מרדכי? אחרי שיש את התרופה, אז אפשר לגשת לקרב. כמו שברגע שנולד יוסף, אז יעקב מקבל את הציווי לעלות לארץ ישראל ולהתמודד מול עשיו. אתם זוכרים? כן? עכשיו, גם פה, ברגע שיש את הסוף התרופה, נלקחה אסתר, ושתי מלכה נהרגה, נלקחה אסתר, מרדכי, באופן פוטנציאלי, לא באופן גלוי, זכה לגדולה, הוא נכתב בספרי המלך, כי הוא הציל את המלך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מביא את המכה. מיד תחילת פרק ג', אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן ונומדתה הגגי, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. מצב מסוכן ביותר, זה שיא הסכנה עכשיו. בד בבד עם הסכנה הזאת, בתוך הסכנה הזאת, וזה בינו שנות דור ודור. וזה בינו שנות דור ודור אמרנו, יש דבר, להבין דבר מתוך דבר. מה פה הדבר? גידל המלך אחשוורוש את המן. אומר לנו האלשך הקדוש, פה בהתגדלות של המן, בהתגדלותו, זה התרופה. לא. אתה רואה את הפטיש עולה על הראש שלך, פטיש עצום, הולך לתת מכה. זה הישועה שעולה. זה סכנה נפש. איומה. זה התרופה. אומר האלשך הקדוש, הוא אומר, זה שהמן עולה לגדולה, וזה שהוא הולך ומתפתח לגדלות, ההמן הזה, בזה שהוא נהיה סכנה מאוד נוראה, הוא מביא את כל ישראל לאחדות, לתפילה ולתשובה. כי איפה הייתה הסכנה באמת? מה גרם לגזרה באמת? המשתה, הייאוש מהגאולה. בני ישראל באמונה שלהם, הם הפסיקו לרגע אחד את גודל האמונה שבשם. היו קטני אמונה. הם הפסיקו כאילו להאמין בשם, חס ושלום, בזה שאנחנו לא חוזרים לארץ ישראל. בית המקדש לא ייבנה יותר. אוכלים בכלים של המקדש. מתייאשים מן הגאולה. למה באים למשתה של אחשוורוש? הרי המשתה הזה היה אחרי שאחשוורוש, כמו שקודמיו, כמו שבלשצר, וכמו שנבוכדנצר, וכמו שארום, הוא חישב את הקץ. הוא אמר, 70 שנה של גלות, הקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול את ישראל אחרי 70 שנה של גלות. גלות ראשונה הייתה צריכה להיות 70 שנה. ממתי אומרת הגמרא? הגמרא אומרת שהם חישבו את הקץ. הם היו הולכים וסופרים עד שיגיעו ל-70 שנה ואומרים. אז מה עשה אחשוורוש? הוא חשב שבשנה הזאת, רמה, מה זה הסיפור הזה שיש בתחילת הפרק, בפרק הלב, כן? בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשוש, בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו וכו'. המלך עושה משתה 3 שנים לשבת על כיסאו, משנת שלוש למלכו עשה משנה לכל שרה ועבדיו. מה זה האדם הזה? תתן פקודה בעת שאתה עולה למלכות, תוך חודש ימים כל התאפורה מוכנה, עלה ותעשה מסיבה. למה שלוש שנים? מה זה שלוש שנים האלה? למה שלוש שנים? כי הוא חישב את הקץ, הוא חיכה השנת ה-70 לפי שיטתו, והוא הבין שהגאולה של ישראל לא תהיה. אז הוא עושה משתה גם לעם, הוא עושה להשרים וכו', אבל הוא עושה גם לעם, לחוד, בשביל להראות לכולם שנגמר הסיפור של ה-70 שנה. זה היה אגדה, זה לא אמת. והם באים ואוכלים. שם הפורענות, שם הסכנה הגדולה, שם גזירת מוות וכיליון. כדי להוציא את הגזירת מוות וכיליון הזה, כדי להוציא את העוקץ, מה עושה השם? הוא מביא צורר. מה זה צורר? מה זה צורר? דיקטטור, נכון. אבל מה זה צורר? אני מדבר עברית עכשיו. אני לא צריך תרגום. צורר, הצורר, זה לא תרגום. אני לא צריך, אני דווקא צריך את העברית. בגלל שאם אני נשאר בלשון עברית, צורר זה כמו צרור מפתחות. מה עושה הצרור? הוא מאגד את המפתחות. כל מפתח הוא לחוד, והצרור עושה את כל המפתחות ביחד. הקדוש ברוך הוא מביא צורר ליהודים. מה זה הצורר הזה? הוא עושה את כל היהודים יחד. זה שהוא צורר, הוא עושה אותם יחד. הצריכה להיות גזרה של כיליון בגלל המשתה, בגלל ה... אז צריך שהמשתה הזה יהיה לו כפרה. היהודים לא יודעים שצריך כפרה. אז הם לא מתפללים, הם לא חוזרים בתשובה, הם לא לומדים תורה, הם לא עושים תהליכים. אז מה עושה השם? מביא להם צורר שמרים פטיש ומאיים, עכשיו הפטיש עולה לתת טרח, לחלות את כולם. מה עושים היהודים? חוזרים בתשובה, מתפללים, ולמעשה מה שעשה המן, הוא עורר אותם לתשובה. אז הבינו מה שעשו, הבינו מה שעשו, וגזירת המשתה, שהיא הסכנה, המשתה הביא לכיליון. עכשיו יש תשובה של עם ישראל. איך הקדוש ברוך הוא עשה שתהיה תשובה לישראל? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. בסכנה עצמה יש את הישועה. בינו זה להבין דבר מתוך דבר. אתה, יש לך המן, אתה מסתכל על המן, הוא רוצה להרוג אותך. הוא מרים את הרובה שלו, אז יכול להיות שאתה תיפגע. אבל זה מוביל מהלך היסטורי שעם ישראל חוזר לארצו. זה גם קרה מה שקרה בשואה.
כן, בשואה כן, אבל בזמן הזה לא כל כך.
אתה...
לא הרבה עלי
לארץ. אתה...
קרה. צריכים להרוס כרגיל.
לכן המעט שיש בארץ ישראל תמיד זה נקרא קהל. מי שקובע זה מי שקובע את ההיסטוריה. מי שנמצא בארץ ישראל הוא נקרא קהל. קהל זה להקהיל, זה להיות ביחד. ברגע שאתה לא מפוזר ומפורד אלא בקהל, אתה קובע את ההיסטוריה. לכן בארץ ישראל יהיה ציבור אשר יהיה, הוא נקרא קהל. מי שבא לפה, יש לו את הקביעה. הוא אוחז בהיסטוריה. הוא מציל את כל עם ישראל. זה לא קנטיטטיבי, זה קליטטיבי. זה הקושיה של הכוזרי שלמדנו שבוע שעבר. אותו דבר פה. אתם מבינים את הראש של תחילת פרק ג'? תחילת פרק ג' זה שיש עכשיו את הפצצת אטום, אבל בפצצת האטום, באיום הזה, יש לך את התהליך של עכשיו העבודה שנעשית בתוך עם ישראל. יש תנאים שעכשיו מרדכי הוא גם יכול להשפיע על עם ישראל. הוא הוגה דעות, מרדכי. הוא עושה הרבה, הוא פועל הרבה, הוא זקן, אבל הוא פועל הרבה, והוא מחולל מהפכה בעם ישראל. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו. אתם רואים שיש פה בפסוק גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. מדרגות על גבי מדרגות. זה לא סתם הדברים האלה. זה לא כל ריבוי בכתובים באים לבטא שזה מדרגה על גבי מדרגה. לכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי גם מצד הילדות שלו, גם מצד מצד אימצותו, הוא בן בנימין, מבני בנימין. בנימין הוא היחידי שנולד בארץ ישראל. אתה רואה? זה לא כל כך קנטיטטיבי. יש 11 אחים שנולדו בחוץ לארץ, אבל מי שקובע זה מי שנולד בארץ ישראל. אבל מי שנולד בארץ ישראל לא משתחווה, לא קוריאה. יש לו עמוד שדרה עצום ביחס לאחרים. אתה יכול להגיד גור אריה יהודה, אתה יכול להגיד ראובן, ראשיתוני, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל מי שגדל בארץ ישראל, כן, יש לו קוצים כאלה, שהוא לא משתחווה. יש לו חוצפה כזאת, יש לו גבורה כזאת, שהוא לא משתחווה. אסור למחנך לשבור את החוצפה. בחוץ לארץ, ילד שלא יושב יפה, ואוכל יפה, ומנקה את היפה, והוא שקט כל הזמן. פה בארץ, יש לך אורחים, הילדים שלך ישתקו, יגידו, אל תביא לי את ה... תביא את החומוס. אתה לא מביא את החומוס. את החומוס. וחוץ לארץ, חס ושלום, שלא ידברו ככה. זה לא נימוסי, זה לא... פה, בארץ ישראל, יש קוצים. אבל הקוצים האלה, מאיפה זה בא? מעוצמות חיים. העוצמת חיים הזאת היא עושה שאנחנו לא נשתחווה. הם פועלים אחרת, הם חושבים אחרת, אלה שגדלים פה. זה משהו אחר. זה נשמות מסוג אחר. ויש משבר בין הדורות, לכן אליהו הנביא צריך לעשות עבודה גדולה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, בגלל שהדבר הראשון שהוא צריך לעשות אליהו, זה מעניין, כן? אבל אל תגידו לי שזה עוד פעם מקרה שזה ככה נפל בפסוק. אבל קודם כל מה הוא מתחיל? והשיב לב אבות על בנים. מי שיש לו בעיה, קודם כל, זה שהאבות צריכים לשוב אל הבנים, להבין את הבנים. והשיב לב אבות על בנים. אחרי שהאבות חזרו בתשובה, אז הבנים, זה לא הפוך. מה לכאורה? רק כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אתה הולך לצד השני, כתוב איש אמו ואביו תיראו. לא, לא זה ולא זה. והשיב לבבות על בנים, אחר כך לבנים על אבותם. זה העוצמות של ארץ ישראל. אליהו הנביא הוא ארץ ישראלי, הוא לא יצא לחוץ לארץ. אתם לא יכולים לספר לי שזה בא מלונדון או בא מפריז, או בא מקזבלנקה. זה ברור. הוא יושב כל הזמן בשומרון, אליהו הנביא. הוא היה יכול לשבת ככה, סבבה, בלשכת הגזית. בארץ יהודה לקבל סנהדרין, ראש הסנהדרין יכול להיות אליהו הנביא. כולם היו נותנים לו. איפה הוא הולך? איפה הוא הולך? בשומרון, שם רוצים לשחוט אותו. שם הוא נמצא. בשביל מה? בשביל להשיב לבבות, לבנים, לפעולתו של אליהו הנביא. זה העניין. העניין פה. זה מה שעושה מרדכי. הוא לא מתכופף. מה זה לא מתכופף? יש שקר במציאות. יש כוח של המן. יש אצל מרדכי, הוא לא מתכופף, כי הוא כל הזמן הוא אדם שהוא הולך על האמת. האמת של השם, הוא מאמין. לכן בנימין, וגם בנימין יש קונסוננס של אמונה, נכון? הוא איש ימין, איש ימין. הבנימין הזה הוא נותן תכונות כאלו של ישרות ושל אמונה בשם, וזה מה שמרדכי. אז הוא לא מתכופף אל המציאות, אל מוקד הכוח, לא מזיז לו, כי הוא יודע באמת באמת איפה מוקד הכוח. היומרו עבדי המלך אשר בשעה המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא באומרם אליו יום ויום, לא שמע עליהם, ויגידו להמן נראות, היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ולא רק זה, אלא לכאורה, מרדכי עושה מעשה שהוא מסוכן ביותר. אל תרגיז אותו. אל תרגיז אותו. הוא מוקד הכוח, הוא איש אכזרי, הוא איש כזה. מה אתה מרגיז אותו לשמע? ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי. הוא מגדל את השנאה שלו בגלל מרדכי. מה אתה עושה מרדכי? תפסיק, יגידו לו. אתה רואה מה אתה גרמת? ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, יגידו לו את העם, את עם מרדכי, מבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. עם מרדכי. היה סיפור כזה פעם בהיסטוריה, ששני זקנים נכנסו למלך, והם הלהיבו את השנאה שלו. שני הזקנים האלה, אתם יודעים איך קוראים להם? משה ואהרון נכנסו לפרו, וכשהם יצאו, מה פרו? תעצבן, נכון? הוא אמר, עכשיו אתם גם את הקש תביאו, וגם את הלבנים תביאו, ואת הכל, נכון? והעם מתלונן על הזקנים האלה. הנה, אותו דבר פה. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 המלך חזור, הפיל פור. עכשיו, בחודש הזה ניסן, הניסן זה התחדשות כל המציאות. זה אביב העולם. זה אביב עם ישראל. חודש ניסן הוא חודש האביב. האביב, התכונה של זה ההתחדשות. זה הלבלוב. זה השורש מעלה את כל הטוב, את כל התמצית החיים. דווקא שם הטיפש הזה נפל. הוא הפיל את הפור דווקא בניסן. הוא עשה מעשה שלא יעשה, אבל הוא היה מגדולי האמן הזה. הוא היה מגדולי לא רק מגדולי המקטרגים, אלא גם מגדולי המחשפים. הוא הפיל פור. הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש לא עוזר לו, אין יום. כל הזמן חוזר לו על החודשים. אז הוא הולך על החודש, ככה כתוב בגמרא. לחודש 12 הוא חודש אדר. אז עכשיו הוא נמצא בחודש אדר שבו היומר המן, אתם יודעים את האגדה, שהוא לא ידע שנולד... הוא אמר שמת משה, הוא לא ידע שנולד משה גם כן, בזין באדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, וכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. תראו את הפעולה של ההמן. זה עמלק, זה הנחש הקדמוני. מי זה רע הנחש הקדמוני? מה אמרתי בתחילה? שהוא מטשטש את הטוב. הוא לוקח את העם שהוא הטוב שבעולם, שהוא הבשורה של העולם לכל העולם כולו, ומה הוא עושה ממנו? הוא קורא לו עם אחד, שהוא במהותו עם, שהוא עם, והוא אחד, אין כדוגמתו, והוא עושה אותו להרבה. מפוזר. אחד, מפוזר. אז הוא לא אחד. מפורד. בתוך הלא אחד הזה, הוא גם מפורד. כלומר, גם קהילות קהילות, כן? לא רק שהוא מפוזר, אלא גם הוא מפורד, בתוכו הוא מפורד. בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם. נכון, הוא אחד. אז זה נורמלי שהם שונות, אבל הוא מייצג את זה ככה. ככה נחש כשהוא בא ואמר על העץ מאכל, שהוא היה אסור לאכול, הוא בא ואומר, צריך לדגדג בדברי התורה בבראשית. אתם צריכים כבר ללכת לצערי הרב, אבל אתם רואים שכל חצי משפט פה זה עיון בכתובים. גם בספר בראשית צריך להתבונן כיצד הנחש דיבר אל ה... הוא לא בא ואמר, זה העץ האסור, תאכלי אותו אף על פי שהשם אומר זה אסור. לא, הוא לא אמר ככה, הוא אמר בדיוק הפוך. הוא בדיוק הפוך, הוא סיבב את כל המציאות. אז גם פה הוא מסתובב מסביב לטוב, והוא עושה אותו מטושטש. הוא עושה אותו רע. מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אתם. אין שווה להניחם. טוב, אין שווה להניחם. אתם צריכים להתפלל. טוב, פרק שלישי זה לוקח... אבל זה הכיוון איך קוראים את פרק שלישי. כל מה שאמרתי זה הכיוון איך קוראים פרק שלישי.
רב התפלל?
אני צריך ללכת...